טוב, עסקנו קצת בשני סוגי ראיות, קודם כל בתפקידים בבית הדין, בעלי הדין, דים ודיינים. והטענה של כמה ראשונים לפחות היא שיש איזשהו עיקרון שאמור לשמור על הפרדת הרשויות. זאת אומרת שלא מערבבים, עד לא נעשה דיין, בעל דין לא נעשה דיין ולא נעשה עד. כל אחד יש לו תפקיד משלו ואסור לו לכהן או למלא משבצת אחרת. כשהתפקידים, כמו שראינו, זה בעלי הדין בעצם אומרים לבית הדין מה הם מבקשים ממנו. העדים מביאים לבית הדין את העובדות, זאת אומרת הם אחראים על הראיות, והדיינים אמורים להכריע מה עושים. עכשיו, כשיש לנו עדים פסולים, כמו בעל דבר שהוא עד פסול, אז השאלה היא מה אנחנו עושים עם ראיה שנוצרת על בסיס העדים האלה. דיברתי על זה שלמשל אם יבואו עדי אופי, כן, לטובת, זאת אומרת, יש אחד שטובע הלוואה, השני מכחיש, באים שני עדי אופי ואומרים, ההוא שטובע הלוואה הוא לא משקר מעולם, אף פעם לא משקר. האם זה נחשב כמו שני עדים שיוכלו להוציא ממון? אני לא מכיר אמירה מפורשת, אבל די ברור שלא. זאת אומרת, די ברור שלא, צריך ראיות לגופו של דבר ולא לגופו של אדם, ולפחות במובן הפורמלי, זה בעצם, אפשר היה להסביר זה בעוד צורות כמובן, אפשר היה להסביר שאולי גם השני לא משקר אף פעם, לא יודע. יכול להיות שיש שני עדים שמעידים שהשני גם כן לא משקר אף פעם, אתה לא יכול לדעת, ואז כל עוד אין לך עדים על השני שהוא כן משקר, עדיין אתה לא יכול לתת את היתרון, אולי. אבל באופן עקרוני יש פה משהו שהוא גם, נמצא גם ברמה הפורמלית. זאת אומרת, אם את הבעל דבר אני לא מקבל בתור עד, לא בגלל שאני חושד שמה הוא משקר, אלא בגלל ש התורה פסלה אותו. זאת אומרת, יש איזושהי הפרדת רשויות, כמו שאמרנו קודם. אז אם תהיה ראייה, מראה לי שהוא לא משקר, מה זה יעזור? אני מראש לא חשבתי שהוא משקר. אז זה שאני לא מקבל אותו, לא בגלל שהוא משקר, אלא שהוא בעל דבר, אז אם הוא יביא ראייה, מה זה יעזור? כמובן, אם תיווצר ראייה באופן שנוגע לגופו של דבר, לא לגופו של אדם, כמו בהרוג ברגליו, דיברנו על זה, זה משהו אחר. זאת ראייה לגמרי, זה לא משנה שמי שיצר אותה, זה העד הפסול או הבעל דין. אבל אם יש ראייה לזה שהוא מדבר אמת, זאת לא ראייה שאמורה להועיל. וזה בעצם מחזיר אותנו לשאלת המיגו, כי מיגו של מה לי לשקר, השיקול הזה שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, הוא בעצם מוכיח לגופו של אדם שהאדם לא משקר. וההוכחה שהאדם לא משקר לכאורה לא אמורה להועיל. זה לא יותר טוב מאשר שיבואו שני עדים ויראו שהוא לא משקר. הרי אם יבואו שני עדים ויגידו, האיש הזה לא משקר אף פעם, אז זה לא יעזור. אז למה כשיש לו מיגו שמראה שהוא לא משקר, זה כן עוזר? אין לי חשד שהוא משקר, אבל שאני לא מקבל אותו זה בגלל שהוא בעדין, לא בגלל שהוא משקר. אז מה זה יעזור להוכיח שהוא לא משקר? זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה יסודית במיגו.
אוקיי, אם יבואו שני עדים ויגידו שהוא לא משקר אף פעם, זה מעידים על הבן אדם. שיש לו מיגו, זה לא בדיוק, כי זה מעיד על בן אדם ולגבי עכשיו, האירוע הספציפי הזה.
נכון. יש הבדל מסוים, אני מסכים איתך, ואפילו במעבד בדף למד ב' אפשר לראות, לפחות לפי חלק מהראשונים שבאמת עושים את ההבחנה הזאת. שיגו הוא ראייה שלא מוכיחה שאני באופן כללי לא משקר, אלא שאני כרגע לא משקר. יש שם הגמרא בדף למד ב' מביאה שם, זה אחת הסוגיות המרכזיות שבהן מתחיל עיסוק במיגו, במהותו של מיגו. הגמרא מתארת שם מישהו שהגיע לבית הדין עם שטר, או על קרקע, או יש שם שני מקרים, או על חוב כלשהו, והשני אומר השטר מזויף. הוא לוחש לדיין, האמת שהשטר באמת מזויף. זאת אומרת, הוא מודה, הבן אדם שמחזיק את השטר. אבל היה לי שטר אחר שעבד. אוקיי? עכשיו, יש לו מיגו. רבא רוצה לקבל את עדותו, כי יש לו מיגו. הוא היה יכול להמשיך לשקר, להמשיך להחזיק את השטר, ולהגיד שהשטר הוא כשר. הוא עצמו מודה שהשטר הוא מזויף. הוא אומר שהיה לו שטר אחר. אז הוא רוצה להאמין לו בגלל שזה מיגו. עכשיו, יש מהראשונים שרוצים להגיד שמיגו כזה לא יכול לעבוד, כי אם מיגו מוכיח שאני לא משקר, פה הוכחתי מיני ובי שאני משקר. איך אפשר להגיד שאני לא... איך המיגו יכול להוכיח שאני אחד שלא משקר, כשבעצם פה בניתי את המיגו הזה על ידי שקר. אבל אותם ראשונים אומרים, זה מחלוקת רבא ורבי יוסף, יש לנו מחלוקת המוראים, האם מקבלים את המיגו הזה או לא מקבלים את המיגו הזה. מה סובר המורה השני? המורה השני אומר, לא, המיגו לא מוכיח שאני לא משקר באופן לי. המיגו מוכיח שהטענה שאני אומר שהיה לי שטר אחר שעבד, היא טענה שבה לא שיקרתי. זו לא טענה שאני באופן כללי לא משקר. נכון, את המיגו לטובת הטענה הזאת יצרתי בדרך של שקר. ברור, אני כן משקר מדי פעם, אבל פה יש לי ראיה שלא שיקרתי. כי אם הייתי רוצה לשקר, הייתי ממשיך להחזיק בשטר הזה ולטעון שהוא שטר כשר. והנה בדיוק החילוק בין השאלה אם המיגו מדבר עליי באופן כללי, לבין אם המיגו אומר לא, בטענה שאני טוען עכשיו, בטענה הזאת אני לא משקר. אבל כך או כך זה עדיין בעצם מדבר עליי ולא על המקרה. כאשר
המיגו, אנחנו מכנים אותו מה לי לשקר. יש לי סיבה לשקר.
זאת אומרת?
אני בא ואומר שהוא מזויף.
לא.
אני משקר.
לא. פה אני, אמי אומר, אחרי שאני בא לדיין, ואני אומר לו, השטר הזה מזויף. אבל היה לי שטר אחר שעבד. וזה שטר טוב, באמת הייתה פה הלוואה.
השטר הראשון של...
בסדר, אני לא רוצה נאמנות על הטענה שהשטר קשר. אני עצמי מודה שהוא לא קשר. אני רוצה נאמנות על הטענה החדשה. על הטענה שהיה לי שטר אחר שעבד. כי יכולתי, למה שאני אהיה נאמן? כי יכולתי לא לומר את זה, אלא להישאר עם השטר הזה ולטעון שהוא קשר. לטעון שהשטר הזה קשר זה הטענה אלטרנטיבית. הטענה שבה אני רוצה להיות נאמן, זה הטענה שהיה לי שטר שעבד.
אם יש, אם הוא יודע שיש כאן מיגו, אם המיגו בית אמיתי, אז שווה לו להגיד את זה.
כן, זו השאלה השנייה ששאלנו על מיגו.
שווה לו לזייף את ה...
כן, זו השאלה השנייה שהייתה קשה. השאלה הראשונה הייתה שמיגו הוא לגופו של אדם, ועל בעל דין לא עוזר את הראיה לגופו של אדם. השאלה השנייה הייתה שבעצם המיגו הורס את עצמו, כי הוא בנוי על זה שהטענה העכשווית פחות טובה מהטענה האלטרנטיבית, אבל הרי שיש מיגו בעצם מדובר עם אותו כוח, עם אותה עוצמה. אני אביא אולי דוגמה, יש בהודעת בעל דין. הודעת בעל דין כמאה עדים, ככה מקובל. אבל בא בן אדם ומודה שהוא חייב לפלוני כסף, אז זה כמאה עדים. עכשיו גם כאן, התפיסה המקובלת, או התפיסה המתבקשת, לא יודע מקובלת, התפיסה המתבקשת, זה שזה בעצם איזשהו סוג של מיגו, הודעת בעל דין. כשאני בא ואני אומר, אני חייב לפלוני 100 שקל, הרי יכולתי להכחיש ולהגיד שאני לא חייב ל-100 שקל. ואז הייתי מרוויח. פתאום בן אדם בא ואומר ביוזמתו טענה שגורמת לו להפסיד. זה לא מיגו רגיל כמובן, זה אולטרה מיגו. זאת אומרת, מיגו רגיל זה מיגו שבו אני טוען טענה שאני רוצה להרוויח. אך יכולתי לטעון טענה טובה יותר, הייתה יותר עוזרת לי להרוויח. בו אני טוען טענה שאני מודה שבעצם צריך לקחת ממני כסף. אבל הרעיון של המיגו יכול לעבוד גם פה בריבוע. זאת אומרת, פה ברור שיאמינו לי, הרי יכולתי לצאת, למה שאני אשקר, אני מפסיד. שם הטענה היא, למה שאני אשקר, יכולתי לשקר טוב יותר. פה זאת טענה דומה, למה שאני אשקר בשביל להפסיד? אם אני טוען טענה שמפסידה את עצמי, אז אני כנראה מדבר אמת. אחרת, למה אני אשקר? אז ההודעת בעדין גם היא איזשהו סוג של מיגו,
אם אתה אומר
לקוח
טענה, זה לא מיגו.
מה? כן, לקוח טענה עוד לא הגעתי, אבל כן, נכון. בינתיים אני רק במישור שמה לי לשקר. עכשיו, יש מחלוקת מעניינת לגבי הודעת בעל דין. קצת החושן טוען שהודעת בעל דין זה נאמנות. את לומדים את זה מאשר יאמר כי הוא זה, לומדים את זה מפסוק, אם עודה במקצת, שהודעת בעל דין נשבת כמאה עדים. עד כדי כך שיש ראשונים שרוצים לטעון, זה מחלוקת של הקצות והרשב"א, שאפילו בתור עדות לקידושין זה יעזור. זאת אומרת, אם שני האנשים, הבעל והאישה, מודים שהם התקדשו, ובעצם הם ממילא אוסרים את האישה על אחרים, אז זו הודעת בעל דין, היא בעצם חווה לעצמה. אני יוצרת מצב שהיא אסורה על אחרים. אז זה יכול לשמש בתור שני עדים לקיום הדבר, ולא צריך עדים על הקידושין האלה. לולי זה שזה חב לאחריני. ולכן, ברמה העקרונית, לולי היה פה חב לאחריני על אי בודד. לולי זה היה חב לאחריני, אז בעצם עדות של הודעת בעל דין יכולה לשמש אפילו כעדות לקיום הדבר בקידושין. זאת אומרת, הקצות ממש מבין את זה כמו שני עדים. זאת אומרת, זאת ראיה. המערי בן לב, הוא עצמו מביא, שהמערי בן לב, טוען שזה לא הודעה, זה לא נאמנות של עדים, והטענה של אמרי ביניהם היא בדיוק זאת, שגם אם יש לי איזשהו סוג של שיקול כזה שבאדם לא משקר בשביל להפסיד לעצמו, כן, האולטרמיגו הזה שהבאתי קודם, בסדר גמור, אבל הוא בעל דין. איך אפשר לקבל את העדות של בעל דין גם אם יש ראייה שעכשיו הוא לא משקר? סוף סוף הוא בעל דין. ולכן טוען המערי בן לב שבעצם הודעת בעל דין זה התחייבות, זה לא נאמנות. זאת אומרת, אני מתחייב לך 100 שקל, להתחייב לך אני תמיד יכול, לא מאמינים לי שאני חייב לך 100 שקל, כי אני בעל דין, בעל דין לא נאמן. אני מתחייב לך 100 שקל, זה מחלוקת מעניינת, כי אני לא חושב שהמערי בן לב אומר את זה, לא חושב שאפשר בכלל להגיד דבר כזה, יש כמה וכמה ראיות שהודעת בעל דין זה לא התחייבות, אלא זה נאמנות, אבל שם המערי בן, איך שהקצות לפחות מביא את זה, המערי בן לב מתבסס בדיוק על הקושי הזה. איך זה יכול להיות שנאמין לבן אדם מכוח סוג שיקול כזה של למה שהוא ישקר כדי לדפוק את עצמו?
מה קורה אם יש הודעת בעל דין ובאים שני עדים הם עדים שהוא לא חייב?
כמה עדים? הוא נאמן, הוא יהיה חייב.
עדים עודדים, מה זה משנה מה עדים?
מה? לא, כשאומרים 100 עדים מתכוונים, בדרך כלל זה תראי כ-100, אבל פה כשאומרים 100 עדים מתכוונים יותר משני עדים, זה הדבר היחידי שהוא יותר משני עדים, ואת אפילו אם יש שני עדים נגדו הוא יהיה נאמן.
זה לא נאמנות, זה לא יכול
להיות. למה? יש נאמנות, יותר משני עדים. זה מה שהתורה מלמדת, התורה מלמדת שהודעת בעדים זה אפילו יותר משני עדים, זה הכי חזק שיש. אתה צודק שברמה העקרונית אנחנו לא מוצאים בהלכה מין גישה כזאת שיש משהו שהוא יותר מעדים, וזה מחזק עוד יותר את המערי בן לב שאומר שלא באמת מדובר פה בן...
באחד השירים הרב זכיר של קונר לא לביתי כי אומר לא פרעתי.
נכון.
ואז יוצא שאם יבואו עדים על כל
מה... זה... כל אומר לא לביתי כי אומר לא פרעתי, זה אחת הקושיות של הקצות על המערי בן לב. זאת אומרת, כי בן אדם כשהוא אומר, הרי כשמישהו תובע אותי, אתה חייב לי 100 שקל. מה פתאום? לא היו דברים מעולם. לא לביתי ממך בכלל. בסדר? עכשיו באים שני עדים שלביתי. סליחה, פרעתי. מיל ועל פה נגיד, או לא משנה, אני יכול לפרוע בלי עדים. זאת אומרת, אם אני איתן פרעתי, אני נאמן. אני חייב לשלם. למה? כי כל האומר לא לביתי, כי אומר לא פרעתי. אז יש לי הודעת בעל דין שלא פרעתי, כי אם אני אומר לא לביתי, אז ברור שגם לא פרעתי. ויש שני עדים על זה שהייתה הלוואה. השני עדים על זה שהייתה הלוואה, פלוס הודעת בעל דין שההלוואה הזאת לא נפרעה, אז אני צריך לשלם.
גם אם אותם שני עדים, גם יעידו לבא בתאריך הזה, ויחזרו בתאריך.
ופרה. אפילו אם שני העדים יגידו שאני פרעתי, אני צריך לשלם. עכשיו, זה הרי פלא פלאים. עכשיו, פה ברור שלא התכוונתי להתחייב. זו הקושיה שהקצות שואל על המערי בן לב. האם מלך, כשאני בא ואני מודה שאני חייב לך 100 שקל, טוב, אולי התכוונתי להתחייב, אני לא יודע, התחייבות, נגיד, למרות שגם שם זה קצת קשה, אבל נניח. אבל פה הפוך, אני הרי טענתי טענה שבאה לפתור אותי, אני אמרתי לאדם, אני לא רציתי לתת לו את הכסף, ברור שאני לא התכוונתי להתחייב. אז זה הוא שואל על המערי בן לב, איך אפשר להגיד שדבר כזה הוא התחייבות? טוב, האמת שאני חושב הקושיה של המערי בן לב הייתה חשובה לי, לא כל כך התירוץ. הקושיה היא בדיוק מה שאני אומר כאן. שכאשר יש לך שיקול לטובת נאמנות של בעל דין, זה לא עוזר. זאת אומרת, גם אם אני אראה שהוא מדבר אמת, אז מה? אני לא מקבל את דבריו, אני לא דוחה את דבריו איך שהוא לא מדבר אמת. לכן זה לא משנה. אבל אני רק בסוגריים, אני אוסיף מה אני חושב שהמערי בן לב אומר, שכבר אומרים את זה אחרונים, זה נראה לי פשוט, זה ברור שזה ככה. המערי בן לב גם אומר זה נאמנות. הוא טוען שיש פה בידו. זאת אומרת, כיוון שבידי להתחייב, אני תמיד יכול לקחת 100 שקל מהכיס ולתת לך. אז מה אם בית דין יגיד שאני לא חייב? יבואו שני עדים ויגידו, אתה לא חייב. לא חייב, אני רוצה לתת לו 100 שקל מתנה. מה מישהו יכול להגיד לי לתת לו מתנות? אז אם אני יכול להתחייב, אז זה מאפשר לי גם להיות נאמן שאני חייב. כי זה איזשהו סוג, מה שהראש מסביר בברבטרה, הראש מסביר שזה מה שנקרא בידו. בידו זה גם כן אולטרמיגו. זאת אומרת, זה מיגו הכי חזק שיש. זאת אומרת, זה בעצם, נגיד, מישהו אומר, נטמעו תערותיך. כן, מישהו מעיד על מישהו אחר, נגיד, תרומה שלא טמאה. אז אומרים שהוא נאמן. למה הוא נאמן? כי הוא היה יכול לטמא את זה בעצמו. זאת אומרת, אם הוא באמת היה רוצה לדפוק את הבן אדם, אם הוא משקר, אז מה זה אומר? הוא בעצם רוצה להגיד לכהן הזה, לא תוכל לאכול את התרומה, היא נטמאה. למרות שזאת לא האמת, הוא רוצה לדפוק את הכהן הזה. מה הבעיה? הוא יכול לטמא את התרומה ולדפוק את הכהן. למה הוא צריך לעשות את זה? אם הוא יכול לחולל את התוצאה במו ידיו, אז ודאי שהוא נאמן להגיד שהתרומה הזאת בעצם הייתה תמאה. וגם...
אולי אין אדם
מהזדמנות. מה? לא, נגיד שיש לו הזדמנות לעשות את זה בשקט, בלי שאף אחד רואה, או גם פה הוא לא עשה לו טובה, הכהן, אז מה זה מהזדמנות? מתמא וזה הכל.
יש איסור לתמא תרומה?
לתמא תרומה? אני חושב שגם יש איסור, אבל לאכול תרומה תמאה ודאי.
יש איסור לתמאה, יש גם איסור להתשקר.
כן, אבל אני אומר, אם יש איסור לתמא תרומה, אז כשהוא משקר, אז הוא לפחות לא עובר על האיסור.
בכל אופן, אגב, גם את הבידו יש כאלה שמסבירים שזה סוג של מיגו. זה מיגו, תאמין לי שהתרומה הזאת טמאה, כי הרי יכולתי לטמא אותה, אם הייתי רוצה. סוג של מיגו. אבל הראש מסביר שזה הרבה יותר ממיגו. וזה מחזיר אותנו למערי בן לב. בסופו של דבר הכל בידיך. אתה בא לבית על העניין הזה, הרי אם אתה רוצה, אתה טמא, אתה לא רוצה... אז לא שייך להגיד לך שאתה לא נאמן, כשאתה אומר שזה תמם. אז אתה בא לבית מוחלט שם. זה לא, הנקודה היא לא הנאמנות שאם הייתי רוצה, הייתי מתמא, אלא עצם האפשרות, זה כבר מתחיל להישמע כמו כוח טענה. עצם האפשרות שיכולתי בעצם לתמא את העניין הזה אומרת שפה אי אפשר להתווכח איתי על הנאמנות בנושא הזה. וזה מה שבעצם אומר אמרי בן לב על הודעת בעל דין. הודעת בעל דין, הכסף שלי אני יכול לתת מתנות, אף אחד לא יכול להגיד לי כלום. לא לתת מתנות למי שאני רוצה. אז כשאני מודה שאני חייב למישהו, אף אחד לא יכול להתווכח איתי, גם לא שני עדים. מה שני עדים יגידו שאני לא חייב, אז אני אתן 100 שקל למרות שאני לא חייב. עכשיו, זה לא שאני באמת מתכוון להתחייב, אבל כאשר אני עושה פעולה שמשמעותה התחייבות, לגבי זה אני בעל הבית היחידי. זאת אומרת, אף ראיה לא תצליח להתגבר על מה שאני אומר. זאת בעצם המשמעות של העניין. אבל שימו לב שאם זה באמת ככה, אז אמרי בן לב באמת אומר שזה לא איזשהו סוג ש... אם זה היה סתם מיגו רגיל, אז זה לא היה עוזר, כי זה מיגו לבעל דין, ובעל דין הוא לא נאמן מעצם היותו בעל דין, אז זה לא משנה שיש לו מיגו. אלא הוא טוען שבידו נותן איזשהו נאמנות מיוחדת. זה יכול להיות גם לבעל דין, גם לעד, לכל אחד. אוקיי? בכל מקרה, וזאת הקושייה של אמרי בן לב בעצם הייתה אותה קושייה. זאת אומרת, כשמביאים ראיה לגופו של אדם, אז זה, אם האדם פסול בפסול הגוף, לא בחשד שקר, אז ראיה לגופו של אדם לא תועיל. עכשיו, אוקיי, אז זה בעצם משאיר אותנו בשורה התחתונה עם שני קשיים לגבי מיגו שהוא מעלי לשקר. הקושי האחד זה שזה ראיה שמוכיחה שאני צודק לגופו של אדם, זאת אומרת, לא לגופו של עניין, והראיה השנייה שהמיגו מפיל את עצמו. הופך את הטענה החלשה להיות טענה טובה כמו הטענה האלטרנטיבית, ובעצם בזה נופל המיגו. אלה שתי סיבות למה להגדיר מיגו ככוח טענה. ואז בעצם יוצא שלא רק שכוח טענה זה עוד אספקט של מיגו, או שגם הוא אולי הגיוני, אלא יכול להיות שזה האספקט היחידי שהגיוני במיגו. ואתה אמר לי לשקר בכלל, הוא בעצמו טעון הסבר גדול עד כמה בכלל אפשר להגיד משהו כזה. אולי דווקא הכוח טענה הוא ההסבר היותר יסודי של מיגו. יש כאלה אחרונים שרוצים לטעון את זה בגלל השיקולים האלה.
אז מה זה כוח טענה?
לא, עכשיו אני אסביר עכשיו. מה זה אומר כוח טענה? אז יש פה נדמה לי שני סוגי הסברים באחרונים. מה ש... אני לא מצאתי מישהו שעושה את ההבחנה הזאת, אבל זה ברור. זאת אומרת, כשקוראים את האחרונים, הם הולכים בשני כיוונים שונים. כמו שכוח טענה, כוח נאמנות, כולם, זה מילים מתחלפות, אבל זה לא. יש כוח טענה וכוח נאמנות, זה שני דברים שונים. בשניהם אני אומר אלטרנטיבה למה לי לשקר. מה לי לשקר זה משהו שלישי. אז כוח טענה, נדמה לי שההסבר הפשוט יותר מופיע בקהילות יעקב ובא המציע. סימן ג' או משהו כזה. הוא בעצם רוצה לטעון שכוח טענה זאת איזושהי סברה משפטית, כמו שבידו זה סוג של סברה משפטית, שאומרת כך, נגיד כשאני מוחזק, okay? אז אם מישהו תובע אותי, אז יש לי עדיפות, זאת אומרת חובת הראיה היא עליו, מוצאים לחברו עליו הראיה, למה? מה, יש יותר היגיון שהוא משקר מאשר שאני משקר? אז מה אם אני מוחזק? לא, זה כלל משפטי. אפשר לנסות לחפש לו הסברים, סדר חברתי, לא משנה, שלא יהיה בלגנים, אפשר למצוא לזה כל מיני הסברים. אבל יש כלל משפטי שאומר המוציא מחברו עליו הראיה. המעניין הוא שהגמרא, כשהיא מביאה פסוק למוציא מחברו עליו הראיה, היא אומרת, למה לקרא סבראו? מה דקאיב לקאיב, הלייזי לבאסיה. כן? מי שכואב לו, שילך לרופא. אומרת, אתה רוצה שבידין יעשה משהו, תביא ראיה. אומרת, תן לבידין סיבה לעשות את זה. זאת אומרת, זאת סברה, לא צריך על זה פסוק. למרות שאין באמת יותר הסתברות שאני צודק מאשר שהוא צודק. זאת לא סברה עובדתית, זאת סברה משפטית. עכשיו, הסברה המשפטית הזאת היא כל כך טובה שבכל מערכת משפטית בעולם מאנסים אותה. זה לא איזה משיגה של חז"ל כזה, או לא יודע, או... כל מערכת משפטית בעולם מתנהלת ככה. למרות שבאמת אין היגיון בזה. זאת אומרת, אין, זה לא, זה לא, יש, יש...
למה, לא
מבין
מה
זה כאן
היגיון בזה? היום
בזה
יש 50% סיכויים שאתה מסקר,
אבל אתה מסקר.
טוב, עכשיו מה לעשות? זה נמצא
אצלי. עשה, הגרלה, יחלוקו. משנה את המצב. למה? למה? עשה, הגרלה, יחלוקו, קודלים כבר, לא יודע, יש הרבה אפשרויות במומון במצבי ספק מה לעשות.
מה יהיה? עכשיו אני אבוא ואני אגיד שהמשקפיים שלי
כן?
כל הזמן, כל אחד יבוא לכל אחד אחר ויגיד
זה השיקול של הסדר החברתי.
בסדר חברתי.
זהו, אז אני אומר, זו סברה משפטית, לא בגלל שאתה צודק. אלא שאנחנו רוצים סדר חברתי. אמרתי שיש סדר, אני אומר, זו סברה משפטית, לא צריך פסוק בשביל זה. זו סברה. אבל הסברה הזאת היא לא סברה שאומרת שאני יותר צודק. אלא הסברה הזאת אומרת שאני לא רוצה חברה שמתנהלת אחרת.
אין גם שתבוא יותר גבוהה, שחטא שלי אצלי בבית הוא שלי ולא שלי.
למה?
זה שאני...
יותר גבוהה, מה זה למה? כי 90% או 90% מהחפצים שנמצאים אצל אנשים בבית זה שלהם ולא של משהו אחר.
כאשר תורגים אותם את החפצים האלה? כאשר תורגים את החפצים
האלה? בדיוק.
אני לא בטוח.
יש פה, זה צריך להיזהר. זה... בדרך כלל אומרים חזקה מה שתחת יד האדם שלו, שזה נכון באופן כללי. ברוב המקרים, רוב החפצים שנמצאים את הבני אדם שלהם. אבל פה אנחנו מתמקדים בתת קבוצה של כל החפצים. זה רק החפצים שנמצאים במחלוקת משפטית. בחפצים האלה אני לא יודע אם יש רוב שהנתבעים צודקים ולא הטובעים. פעם חשבתי שאולי היה אפשר להגיד שיש יתרון לנתבע, בגלל שבשביל להניח שהוא שקרן, אני גם צריך להניח שהוא גזלן. אבל שהוא לקח את זה, איך זה הגיע אליו אם זה לא שלו. הוא גם גזל, לא רק שיקר. לעומת זאת, אם אני אטען שהשני משקר, הוא לא גזל, זה אצלי. הוא רוצה לשקר בשביל שבית דין ייתן לו. ויותר קשה להניח שמישהו גזל, מאשר שמישהו שיקר. אבל זה נכון לתביעות שגזלת ממני. אבל לא לתביעות של, למשל, פיקדון. האם הפקדתי אצלך חפץ, ואתה אומר, לא היו דברים בעולם? עכשיו פה, גם אם אני צודק, הוא לא גזל, אני נתתי לו את זה, הוא משקר, הוא אומר שזה לא שלי. מה?
החוב של
הגזל. כן, החוב של הגזל. זאת אומרת, כשאם זה הגיע לידיו, ובסך הכל הרבה מאוד מהתביעות הן כאלה, ואנחנו לא מוצאים הבדל בין תביעה כזאת לתביעה כזאת, מבחינת חזקה מה שתחת יד האדם שלו. לכן אני חושב שהתפיסה היא, חזקה מה שתחת יד האדם שלו, זה חזקה משפטית, לא חזקה עובדתית. וההסבר לזה בהחלט ייתכן שהוא הסברה הזאת שאמרת קודם, כי אנחנו לא רוצים שכל אחד יתנפל על השני ברחוב ויתחיל להציק לו. וזו סברה של סדר חברתי, זו לא סברה של היגיון עובדתי, שבאמת אתה צודק, אלא פשוט אחרת תהיה בעיה לנהל את המערכת המשפטית. היה לפני כמה ימים בדיוק היה לי ראיה טובה לזה. תוספות בבאר בתרא, בדף למד דלת, תוספות טוען שאנחנו, מה שתחת יד האדם שלו, ואנחנו מניחים שהוא לא גזל את זה. שזה כמובן עיקרון מהגמרא עצמה. הוא מביא לזה ראייה מהמקרה של נסחא דרבי אבא. עכשיו, נסחא דרבי אבא זה מקרה די מסובך שם בגמרא, ויש עליו בכלל מחלוקת המוראים, כך שזה אפילו לא כל כך טובה, שכל מה שאתה רוצה להביא ראייה זה לזה שהמוצאים מחברו עליו הראייה. שמה שתחת יד האדם אנחנו מניחים שהוא שלו. בשביל זה אתה צריך את מקרה של נסחא דרבי אבא, איזה מין דבר זה. לי נדמה שמה שתוספות רוצה לומר זה בדיוק את הנקודה הזאת. תוספות בעצם רוצה לטעון שהחזקה מה שתחת יד האדם היא שלא קיימת גם במקום שאין ראייה או אין יתרון עובדתי לנתבע. במקום שנגיד שאני תובע את יצחק הזה שהוא גזל ממני חפץ. בסדר? כאן יש יתרון מובנה ליצחק. למה? כי אם יניחו שאני משקר אז אני רק שקרן. אם יניחו שהוא משקר אז הוא גם גזלן. אבל אם אני תובע ממנו פיקדון או הלוואה, זה כבר לא נכון, כמו שאמרתי קודם. עכשיו, בנסחא דרבי אבא זה בדיוק המצב, רק הפוך. בנסחא דרבי אבא מדובר במצב שבן אדם חטף חפץ מהשני, הוא מודה שהוא חטף, הוא אומר, אבל חטפתי את שלי. עכשיו, שם, אם נגיד שיש שני עדים על החטיפה, אז זה נשאר אצל... אז מוציאים ממנו ונותנים חזרה לנחטף. עכשיו, שם אין את היתרון של הנחטף. כי אם תניחו שאני שקרן, אז אני גם גזלן. נכון? ואם תניחו שהוא שקרן, אז הוא גזלן. כי זה היה אצלו, קודם. כאן יש גזלנות מול גזלנות, לא שקרנות מול גזלנות. אני חושב שבגלל זה תוספות מגיע את הראיה משם. תוספות רוצה להראות שיש את החזקה הזאת לטובת הנתבע, גם במקום שאין את היתרון המובנה הזה של הנחת שקרנות מול הנחת גזלנות. ולכן הוא מביא את המקרה המיוחד הזה של מסעדה ביאב. טוב, אבל לענייננו, אז מה שאני בעצם אומר זה שיש סברה משפטית שאומרת שאנחנו נותנים יתרון למי שמחזיק בדבר. עכשיו, מי זה אותו אחד שמחזיק בדבר? מה זה נקרא מחזיק בדבר? לפעמים זה מי שזה נמצא אצלו ביד. ואם חטפתי לך, אז עכשיו זה אצלי ביד. לא, מי שמחזיק את זה ברגע שאנחנו מגיעים לדין. ברור שאם אני אחטוף לפני הימים עיניים של הדיינים, מהשני, אני לא אפור להיות מוחזק בעצמי.
לא, אז אני לא אהיה טובה, אז הוא יהיה טובה.
בסדר, נו, ואז אני אזכה.
נכון.
לא, וזה לא. לא נותנים לי את זה. לא יעזור. אם אני חטפתי מול עיני הדיינים, יוציאו ממני
ויתנו לו. מול הדיינים?
כן. לא, מול עיני הדיינים. לא, אדם עושה דין לעצמו, זה פרשייה אחרת. אני אומר, כשהוא חטף לפני, זה סיפור אחר. כשהוא חוטף אחרי שכבר התעורר הספק, זה מה שנקרא בתוספות בתחילת ברבטה, תפיסה אחרי שנולד הספק. תפיסה אחרי שנולד הספק לא מועילה. זאת אומרת, המוחזקות נקבעת ברגע לידת הספק. אוקיי? זה מזכיר לי, זה שח מעניין, בתקפו כהן. השח אומר שמה, מה קורה? זה רק בסוגריים. מה קורה כשיש מחלוקת ראשונים, נגיד רשב"א ורמב"ם, בנושא מסוים, ומגיע דין לפני דיין כלשהו. הוא יודע שלדין הזה נחלקו הרשב"א והרמב"ם. אז אומר השח, במקרה הזה לכאורה לא תהיה בכלל מוחזקות. כי הבן אדם שמוחזק בדבר זה אחרי שנולד הספק. הספק נולד במאה ה-12, כשהרשב"א והרמב"ם התווכחו. אז התפיסה אחרי שנולד הספק, לא תהיה מוחזקות בכלל במקרה כזה. זה אומר שלא. תשובה מעניינת. למה לא? מאכפת לי שהרשב"א והרמב"ם מתווכחים. הספק נולד ברגע שהדיין מסתפק. כי אם הדיין לא היה מסתפק, אז הוא יפסוק כמו שהוא חושב. מאכפת לי שהרמב"ם מתווכחים. תפיסה אוטונומית כזאת. זאת אומרת, זה שיש מחלוקת ראשונים זה לא אומר שאני צריך גם להיות בספק. אם אני מסתפק, מי מהם צודק, אז אני בספק. אבל אם אני חושב שהרשב"א צודק, אז אני אפסוק כמו הרשב"א. אז אם ככה, מתי יתעורר הספק? לא מתי שהרשב"א והרמב"ם מתווכחו. אלא עכשיו, כשהמקרה הגיע לפניי, ואני בספק. אז אם הבן אדם מוחזק ברגע הזה, אז זה כבר החזקה לפני שאני עובד בספק. טוב, זה רק אנקדוטה. השח היה טיפוס עם תפיסה מאוד מאוד אוטונומית בפסיקת הלכה. כשעושים פעם, עשיתי איזה סדרת שיעורים שעושה השוואה בין קונטרס תקפו כהן לקונטרס הספקות, אח של הקצות. ששניהם עוסקים באותו עניין, עונים על אותם שאלות, זה בעקבות השח, בעקבות התקפו כהן הוא כתב את זה, אבל הם עונים אחרת. יש שלוש שאלות מרכזיות בעצם בקונטרסים האלה, והם עונים אחרת על כל אחת מהשלוש, ואפשר לראות באופן מאוד עקבי שהשח הולך לכיוון האוטונומי, והקונטרס הספקות הולך לכיוון התקדימי. הולכים אחרי תקדימים ולא אחרי מה שהדיין מחליט. כן. אז בעצם יש לנו סברה משפטית שאומרת שמוחזק ידוע לעליונה. עכשיו, מה זה מוחזק? מוחזק פירושו, אם הייתי מצלם את המצב ברגע שהגעתם לבית דין, לפני שפתחתם את הפה, מה היה המצב? החפץ היה אצלך? אז אם לא יקרה שום דבר, זה מה שישאר גם בסוף. זה בדרך כלל התפיסה של מוחזק. בקרקע למשל, אז אין כל כך משמעות להחזקה, מוחזק זה המרקם. זאת אומרת, המרקם של הקרקע, מי שהיה הבעלים הידוע האחרון של הקרקע, לפני שהזרק. לא, בקרקע אין מוחזק. לא, שלוש שנים זה חזקת שלוש שנים, אבל זה לא מוחזקות. מוחזקות בפשטות אין בקרקע. יש שנים שאומרים שאולי יש אחרי שלוש שנים, אבל התפיסה הפשוטה, שלוש שנים זה ראייה, זה לא מוחזקות. זה ראייה שאתה קנית את זה, אבל אני מוחזק, אני המרקם. עכשיו, בעצם, מה אומר המיגו כוח טענה? כך טוען הקהילות יעקב. מיגו כוח טענה, נגיד שאני, אתה בא אליי בתביעה, לבית ממני כסף. ואני אומר, פרעתי. זאת אומרת, אני בעצם מודה שהייתה הלוואה. זה מה שהופך אותך בעצם למק. כי אני אומר, פרעתי. הייתה הלוואה. רק אני טוען שפרעתי. טוב, אם הייתה הלוואה, אז תוכיח שפרעת. אבל לא, אני רוצה להיות נאמן במיגו. הרי יכולתי להכחיש. יכולתי להגיד שבכלל לא הייתה הלוואה. עכשיו, אני מתעלם כרגע ממה לשקיע, אני מסביר את הכוח טענה. כיוון שיכולתי להכחיש, מה היה קורה אם הייתי מכחיש? אם הייתי מכחיש, הרי כסף אצלי. אם הייתי מכחיש, אני הייתי גם המוחזק, לא רק שהייתי זוכה. נכון? עכשיו, אני הפכתי אותך למוחזק. בזה שאני הודיתי שהייתה הלוואה, רק פרעתי. נכון? זאת אומרת שבעצם המוחזקות שלך נוצרה אחרי שפתחתי את הפה. לפני שפתחנו את הפה אני הייתי המוחזק. זה מיגו כוח טענה. אז מיגו כוח טענה פירושו שהרי אני יכולתי לטעון טענה אחרת ולנפנף אותך מכל המדרגות. זה כמובן הרבה יותר טוב כשאנחנו מדברים על הפה שעשר. כי הפה שעשר באמת כל הכוח שלך בא ממני. שם זה הרבה יותר קל להגיד שזה כוח טענה. אז תסביר את זה אולי שם. כן, אני יושב בקרקע, בא בן אדם ואומר, מה אתה עושה בקרקע שלי? אז אני אומר, זאת לא קרקע שלך בכלל, מה אתה רוצה? אז אין בעיה, נכון? הוא לא יכול לעשות לי כלום. עכשיו אני אומר, לא, הקרקע הייתה שלך, אבל קנית ממך. ואני לא יושב 3 שנים, כי אחרי 3 שנים אני גם נאמן. אבל אחרי שנה, את הקרקע, אתה צודק, הקרקע, אין לך עדים שהקרקע הייתה שלך, אבל אני מודה שהקרקע הייתה שלך, אבל קניתי ממך. זה נקרא הפה שעשה הוא הפה שהתיר, ומיגו, זה גם אולטרה מיגו. למה? כי המיגו הזה בעצם היה יכול, יכולתי אפילו לשתוק. זאת אומרת, לא הייתי צריך להגיד לך כלום. אין לך בכלל כוח לטבוע ממני, מי אתה בכלל? לא הייתי צריך לענות לך אפילו. זה מיגו דיבה אישתי, זה מיגו שהוא היה יכול לשתוק. לא היה צריך לשקר אפילו בשביל לזכות, הוא היה יכול פשוט לשתוק. מה הרעיון מאחורי זה? למה זה יותר חזק? אז יש לזה גם כוח מברר יותר חזק מאשר מיגו. כי לשתוק יותר קל מאשר לשקר. טענה עוד יותר חזקה, יכולתי אפילו בלי לשקר לזכות. אז איך אתם רוצים לטעון שעכשיו אני משקר כדי לזכות? גם כמה להישקר זה מיגו יותר חזק. אבל פה יש גם עוד משהו בפשע עשר. הרי בעצם, אם הייתי שותק אני הייתי זוכה. אז בעצם זה שאני המוחזק. לא אתה המוחזק. אני המוחזק. הרי מי, אם לא היינו פותחים את הפה, מצלמים את המצב לפני שהצדדים פותחים את הפה, אז אני הייתי זוכה. נכון? אז אם ככה, אני המוחזק. עכשיו תביא ראיות שזה שלך. למרות שאנחנו, אני יודעתי שהקרקע הייתה שלך ואתה אמרה כמה ואני טוען שרק קניתי ממך. למרות שברמה המשפטית הרגילה אתה המוחזק, כי אתה היית אמרה כמה. אבל כיוון שאם לא הייתי פותח את הפה, גם את זה לא היינו יודעים. לא היינו יודעים שאתה אמרה כמה. אלא, אני יושב על הקרקע, אתה פתאום מתנפל עליי, ואף אחד לא יודע מה הקשר שלך לעניין, אז אני הייתי נחשב המוחזק. אז כיוון שכך, זה נותן לי מוחזקות. עכשיו, הטענה, במיגו כוח טענה, זה שגם במיגו רגיל, שהוא לא הפה שעשר, זה יותר מחודש. אבל עדיין, כיוון שהיה לי כוח לזכות רק בטענות, נכון שהייתי צריך לפתוח את הפה, זה לא כמו הפה שעשר. הייתי צריך לפתוח את הפה ולשקר. אבל אם הייתי פותח את הפה, יכולתי לזכות רק בטענות בלי להביא ראיות. נכון, זה המשמעות של מיגו. אז מיגו זה אומר, יכולתי בעצם לזכות בלי להביא ראיות. פשוט הייתי אומר משהו אחר. יכולת לזכות בטענה בלבד, זה מה שנקרא מוחזק. מוחזק הרגיל זה כאילו מישהו שזוכה אפילו בלי טענה. פשוט, זה פשוט אצלו ביד. זאת אומרת, אם אנחנו לא פותחים את הפה, אז זה נשאר אצלו. זה הכל. אוקיי? אבל אנחנו הרי יודעים גם שמוחזקות דורשת טענה. אם מישהו יתבע אותי, אז אני צריך להסביר מה. לא מעולם. זה גם טענה, אבל אתה צריך להגיד משהו. אתה לא יכול לשתוק. כי חזקה שאין עם הטענה היא לא חזקה. גם מוחזקות שאין עם הטענה היא לא מוחזקות. אתה צריך לטעון טענה, לא מספיק שאתה מוחזק. אז נכון, אבל המוחזקות כשלעצמה, התפיסה המקובלת שהיא לא צריכה את הטענה. אבל בשביל שהמוחזקות תועיל, אז אני גם צריך לטעון. זה שיש אצלי כסף, ואתה תובע ממני. ואני לא אומר כלום. אז ברור שאני צריך לשלם לך, למרות שאני מוחזק. למה? כי אני לא טוען שזה שלי. אז למה שבית דין יפסוק לטובתי? דיברנו על זה שבעלי הדין צריכים כל אחד להגיד לבית דין מה הם רוצים ממנו. נכון? אם אתה לא אומר שאתה רוצה את הכסף הזה, למה שבית דין יפסוק לטובתך? אז ברור שאתה צריך לטעון כדי שהמוחזקות תפעל. אבל כדי להגדיר אותך כמוחזק, לא צריך את הטענה. אתה מוחזק מעצם זה שהכסף אצלך. נכון? עכשיו, מה שאני בעצם רוצה לטעון זה, 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 זה שאני מוחזק כל עוד אני יכול לזכות בטענה. זה לא סתם צילום מצב, אלא לפני שמתחילים להביא עדים וחזקות וראיות ושטרות וכל מיני דברים כאלה. אם מישהו יכול בהנאת שפתיו, כן, רק בטענה, לזכות בדין, הוא בעצם עכשיו המוחזק. וזה הסברה של מיגו כוח טענה. כי מיגו כוח טענה בעצם אומר, הרי יכולתי לזכות בלי להביא שום ראיה. זה מה שנקרא מוחזק, לא? מי שיכול לזכות בלי ראיה, זה נקרא המוחזק. התובע זה אותו אחד שאומרים לו, חבר, אתה לא תזכה בלי שתביא ראיה. המוציא מחברו עליו הראיה. אבל אני, הרי יש לי מיגו, אם הייתי טוען את הטענה, הייתי זוכה בלי להביא ראיות. זאת אומרת שיש לי את הכוח לזכות בלי ראיות, אז אני המוחזק. זה מיגו כוח טענה. כך מסביר קהילות יעקב. וזה, עוד פעם, זה לא אומר שאני צודק. זה לא ראיה לזה שאני צודק. כמו שאמרנו, ראיה לזה שאני צודק לא בטוח שעובדת על בעל דין, על בעל דבר. אבל כן, יש פה סברה משפטית שדומה לסברה המשפטית של מוחזק. הסברה המשפטית של מוחזק אומרת שמי שיש לו את הכוח הראשוני, לפני שאנחנו מתחילים להביא ראיות, הוא בעצם יצא עם, עם הממון מבית דין, אלא אם כן מישהו הביא פה ראיות. מי, אם לא הובאו ראיות, אז מי שיצליח לזכות בטענה, הוא זה שיזכה. אין, זה הכל.
הפעם הזכרת את החזוני שיש מה שנקרא מוחזקות בטענה.
טענה סבירה יותר היא נחשבת כטענה מוחזקת. אבל זאת אומרת, מוחזקות מושאלת, זה פרשייה אחרת. אני גם מגיע לזה גם בסוף הקונטרס פה, אבל זה... כרגע נשאיר את זה. אז הסברה של מיגו כוח טענה בעצם יונקת מהסברה של מוחזקות. ועוד פעם, זאת לא סברה כמו מה לי לשקר. זאת לא סברה שמראה שאני צודק, שאני לא משקר. זאת סברה משפטית, שאם אני המוחזק, יש לי יתרון שיביאו ראיה בשביל להוציא ממני, כי אני המוחזק. וכאן, אולי ננצל עוד פעם את הרמב״ם, טוען ונטען פרק ו', קראנו את החצי הראשון שלו, עכשיו אני אקרא את החצי השני שלו, פרק ו' הלכה א'. אוקיי. אז הבאתי את הרמב״ם הזה, פה זה בעצם כולך להלכות, אני מכיר את זה כהלכה אחת ארוכה. קראתי את החלק הראשון של הרמב״ם, אם אתם זוכרים, הרמב״ם אומר שם, למה אם מישהו תובע אותי, אני לא מספיק שאני אגיד לו, לא חייב לך. אז הרמב״ם אומר, בדין אומרים לו, אין זו תשובה נכונה. תסביר למה אתה לא חייב לו. למה? כי יכול להיות שאתה חושב באמיתית שאתה לא חייב לו, אבל אתה טועה בדין. למשל, אם פרעת לו את הכסף, אבל נתת את זה לבן שלו הקטן. זה לא נקרא לפרוע, אתה צריך לתת את זה לבן אדם עצמו, זה לא אחראי. אז כיוון שכך, אתה באמת חושב שפרעת, כי אתה לא מכיר את הדין. אז אנחנו לא חושדים שאתה משקר. אבל תסביר לנו למה אתה חושב שאתה לא חייב. כי אם אתה תגיד, ההסבר יהיה שאתה נתת לילד הקטן, אנחנו נגיד, שמע, פשוט לא ידעת את הדין, אבל אתה חייב לו. אז לכן אומר הרמב״ם, אנחנו דורשים ממך הסברים. עכשיו הוא אומר, לא, זה פרק א', פרק ו', איך אני עובר לפרק ו'?
יש לך שאלה למעלה.
אני מעלה. זה פרק א', רגע. זה פרקים, כן, נו, אני זוכרתי, למה הוא לא עולה? שם הוא לא עולה פרק ו'? לא, ההצבעות שלי אולי לא, אבל דווקא ראיתי שהוו נדלק, אני לא יודע למה הוא לא עולה.
יש פשוט יש לו פה שני הבעיית קליטה, רגע.
זה מה שהרמב"ם אומר, בעלי דינים שבאו לבית דין, טען האחד ואמר, מנה יש לי את זה שהלוויתי או הפקדתי אצלו שגזל ממנו, שיש לי אותו בשכרי, וכן כל כיוצא בזה, והשיב הנטען ואמר, איני חייב לך כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר הוא טוען, אין זו תשובה נכונה. זאת אומרת, תפרט לי למה, אתה לא חייב לו כלום. ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו, שמה טועה הוא בדעתו, זאת אומרת, אולי הוא לא יודע את ההלכה. לפיכך אומרים לו, האח תאמר איני חייב כלום, שמה אתה מתחייב מן הדין לשלם ואין אתה יודע, אלא הודה לדיינים פירוש הדברים, והם יודיעו אם אתה חייב או אין אתה חייב. עכשיו תראו את התוסף. עד כאן קראנו הפעם הקודמת. ואפילו היה חכם גדול, מה קורה עם חכם גדול? חכם גדול אין חשש, הוא יודע את ההלכה. אז מספיק שחכם גדול יכול להגיד, אני חייב לך כלום. עכשיו שימו לב, אין לנו חשד שהוא משקר, כי הוא בעל דין, לא משנה, אין לו משקל ראייתי למה שהוא אומר. לכן, משנה, החכם הוא גם שקרן, אבל, אין בעיה, אין פה חשש של בדי דמי. הוא טוען לא חייב לך כלום, וזהו, מספיק.
אתה לא מכיר את המציאות
הזה? מה?
את ההלכה הוא מכיר, אבל לא את המציאות שלו. הוא חדש
לזה, הוא עושה
משהו דומה.
משהו מסוים. יכול להיות, הרמב״ם לא מתייחס לזה. אולי, צריך לחשוב באמת, יכול להיות שסיטואציות כאלה גם, שחוסר היכרות עם המציאות יכול להטרות. אולי. בכל מקרה, הוא אומר, אפילו היה חכם גדול, אומרים לו, אין לך הפסד שתשיב על טענתו ותודיענו. כיצד אין אתה חייב לו? מפני שלא היו דברים מעולם, או מפני שהיו והחזרת לו? אל תדאג, אין לך הפסד מזה שתפרט. אז החכם משחק פה בשני תפקידים. קודם כל הוא שואל, למה החכם גם צריך לפרט? החכם יודע, אין בעיה, אין את הבעיה הקודמת. כך היינו חושבים, שזאת הבעיה עם החכם, לכן הוא צריך הסבר מיוחד, למה גם חכם צריך לפרט. לא רק אדם רגיל. הוא אומר, לא. החכם מפחד שהוא יפסיד. החכם יש לו עוד סיבה לא לפרט. כי החכם יודע, האמת היא שהחכם פרה. בסדר? עכשיו, החכם הוא תמיד חכם. זאת אומרת, הוא יודע שאם הוא יגיד פרוע, הוא יפסיד. אבל אם הוא יגיד לאדם שזה שקר, אז הוא ינצח. עכשיו, האמת היא שהוא באמת פרה. זאת אומרת, הוא לא גזלן. זאת אומרת, הוא רוצה להוציא את האמת לאור, אבל הוא תמיד חכם, הוא יודע, אם אני אגיד פרוע, אני אפסיד בדין. אז הוא אומר לעצמו, טוב, אז אולי אני אשקר. אני אשקר כי קרה ככה, הבחור הזה הרי שקרן, זה שטובע ממני. אני פרעתי לו, והוא רלת בו ממנו, סתם שקרן. עכשיו, איך אני אטפל בשקרן הזה? אני אשקר לו בחזרה, באופן כזה שהכסף הוא באמת שלי.
בסוף, האמת היא...
כן, זה רק... דרך עקומה להוציא את האמת לאור, אבל הוא אילץ אותי, הרי הוא שיקר לי. בסדר? בסדר הכל הרי, הבחור הזה שקרן, אני אשמור על היושר, אני פשוט אשלם לו את הכסף. תבין, האדם נורמטיבי יעשה דבר כזה. אין בזה, ספק רב אם זה דבר פסול דרך אגב לעשות את זה. זו שאלה מעניינת, האם מותר לך לעשות דבר כזה. אבל בית דין אומרים לו, תפרט, מה... נגיד שמישהו יודע את ההלכה מספיק טוב, אני לא יודע אם הגבול חד, אבל מישהו שנמצא מספיק מעבר לגבול בשביל שאין לנו חששות לגביו. אז אומר הרמב״ם, אנחנו מנחמים אותו. למה? שהרי אנו דנים במתוך שיכול לומר בכל מקום. אומר הרמב״ם, אל תדאג, יש דין מיגו בהלכה, הכל בסדר, לא תפסיד. מה זאת אומרת? אם אתה טוען פרוע, בעצם אם האמת היא שפרעת, בסדר? עכשיו, אתה תלמיד חכם, אתה יודע שאם תטען פרוע, תפסיד. אז אתה רוצה לשקר לאדם, כי הוא שקרן הוא, שהוא לא ירוויח ממני כסף. אז אומרים לו, בית דין, אל תדאג, הרי יש מיגו. גם אם תטען פרוע, יש לך מיגו שיכולת לטעון לאדם, וטענת הפרוע תקבל את הכוח של טענת על האדם. אז אל תדאג, לא תפסיד אף פעם, אתה יכול להגיד את האמת, אנחנו מרגיעים אותך. אתה יכול להגיד את האמת. זה בעת, מה בעצם הרמב״ם אומר כאן? בעצם הרמב״ם אומר כאן שהמעמד שלך לא נפגע מזה שאתה תטען פרוע. המעמד שלך נקבע לפי הטענה הטובה ביותר שאתה יכול לטעון. לכן אתה לא צריך לשקר. תגיד, פשוט תגיד את האמת, אתה לא צריך לפחד. תגיד את האמת. כי המעמד שלך נקבע לפי הטענה הטובה ביותר שאתה יכול לטעון. למה באמת? כי המעמד זה המוחזקות. זאת אומרת, אם הטענה הטובה ביותר שאתה יכול לטעון תיתן לך לזכות בדין, אז אתה המוחזק. אז חובת הראייה היא עליו. זאת אומרת, בעצם עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו סוקרים את כל הטענות האפשריות שלך, לוקחים את הטענה הטובה ביותר שיכולת לטעון, זה המעמד שלך. מכאן מתחיל הדיון. עכשיו מתחיל הדיון. עכשיו תגיד אתה, תגיד הוא, להביא ראיות, מתחיל לדון. אבל את המוחזקות, את המעמד של כל אחד, זה קובעים לא לפי מה שהוא אומר, אלא לפי המצב לפני שהוא אומר. עכשיו, המצב לפני שהוא אומר, שימו לב, עכשיו, כשאנחנו מתחילים על המיגו באופן כזה, אז זה לא כשאני אומר פרוע, אבל אנחנו אומרים, הרי הוא היה יכול להגיד לאדם, הוא מזויף. הוא עוד לא פתח את הפה. הבחור טבע ממני את ההלוואה. הוא לא פתח את הפה. בית הדין ישר עובר על סדרת כל הטענות שהוא יכול לטעון. הוא לוקח את הטובה ביותר. בכלל בלי קשר למה שהוא אומר בפועל. הוא לא צריך לפתוח את הפה. הטענה הטובה ביותר שהוא יגיד זה לאדם, כי הוא אין לו ראה. אם יש לו שטר מקוים, אני לא יכול להגיד לאדם, לא יכול להגיד פרוע, ידוע לעליונה, לא יעזור לי כלום. אבל אם הוא בא עם מיל ועל פה, אין לו ראיה של אביתי. עכשיו, אני טוען פרוע, ואז אני בבעיה, ואולי יהיה לי מיגו, ואולי לא. אבל הנקודה היא שאנחנו את החשבון הזה עושים עוד לפני שאני פותח את הפה. בית הדין סורק את כל הטענות שאני יכולתי לטעון, לוקח את הטובה ביותר, זה המעמד המשפטי שלך. אז אתם רואים עכשיו שלמעשה המיגו לא מתעורר אחרי שטענתי משהו. המיגו זה חשבון שאותו עושים לפני שאני פותח את הפה. כי הוא קובע בעצם את המעמד שלי לפני שמתחיל הדיון. הוא קובע מי הוא המוחזק. זה מיגו כוח טענה. ולכן כוח הטענה באמת קובע את המוחזקות שלי. כי באמת הוא קובע מה מעמדי לפני שפתחנו את הפה. נכון שבשביל להגיד את זה אני צריך לפתוח את הפה. הבית הדין לא מחכים שאני אפתח את הפה. בית הדין כבר פותחים את הפה עבורי. הם אומרים, הוא יכול היה להגיד לאדם? אז המעמד שלו זה של מי שטען לאדם. עכשיו נתחיל לדבר. עכשיו הוא יטען פרוע וזה, בסדר, אבל הוא פרוע, הוא מוחזק שטוען פרוע. הוא לא תובע שטוען פרוע. הוא מוחזק שטוען פרוע. למה הוא מוחזק? כי הייתה לו טענה חזקה שאותה הוא היה יכול לטעון. הטענה הכי חזקה שהוא היה יכול לטעון, זה בעצם מה שקובע את המעמד שלו. אז זה מה שהרמב״ם כותב כאן. ההמשך אגב של הרמב״ם גם מעניין, אבל זה כבר שם אחרת. אז הנקודה היא, עכשיו, זה לא מקרה. היה אפשר לקרוא את הרמב״ם כאילו זה מקרה. וואלה, הלך לנו קלף משוגע. יש לנו דרך למנוע שקרים של בני אדם. בגלל אמיגו, אמר לי לשקר, שהוא בכלל לא קשור לחשבון הזה, אמר לי לשקר, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי לשקר טוב יותר. אז בגלל אמיגו הזה פתרנו עוד בעיה, למרות שבכלל לא רצינו לפתור אותה. איזה בעיה? של תלמיד חכם שיאלץ לשקר כדי להציל את הממון שמגיע לו. במקרה זה בדיוק פותר לנו את העניין. אומר הרמב"ם, זה לא מקרה. זה מיגו. מיגו זה לא אמר לי לשקר. מיגו זה זה. זה כוח טענה. אנחנו דנים במתוך בכל מקום כדי לוודא שאתה לא תצטרך לשקר. כי המעמד שלך נקבע לפי הטענה הטובה ביותר שאתה יכול לטעון. חוץ מזה, גם את שיקולי מה לי לשקר, לפעמים כן, לפעמים לא, בגודי עזר ראינו שאולי אין מה לי לשקר, אבל קודם כל בכל מיגו יש, כמעט בכל מיגו, לא בכל מיגו, כמעט בכל מיגו יש כוח טענה. וזה הדבר היסודי שיש במיגו. עכשיו, זה ניסוח אחד, זה הניסוח של הקהילות יעקב. יש ניסוח של הקובת שיעורים, שהוא קורא לזה כוח נאמנות. של אלטרנטיבה למה לי לשקר. ההסבר הפורמלי למיגו, לא ההסבר ההגיוני שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר. אז הוא קורא לזה כוח נאמנות ולא כוח טענה, ואני חושב שמה שמתכוון לומר זה את הדבר הבא. אני אדגים את זה אולי על ידי, דוגמה.
סך הכל זה שני האחרונים של הדור האחרון.
באופן מפורש אפשר לומר, זאת אומרת, יש את הברוך טעם, עם איזשהו הראשון שעורר את זה, שזה אומר אמצע המאה
ה-19.
אמצע המאה ה-19, נדמה לי, זה פעם ראשונה ששמו את זה על השולחן. אבל יש ראיות כל כך טובות שהוא נמצא שם, בגמרא ובראשונים, שברור שזה כנראה היה. זה באמת מפתיע, אבל שאף אחד מהם לא ניסח את זה. זאת אומרת, לא, מעניין, אבל כן. כן, אחרוני זמננו בישיבות, בליטה בעצם זה התחדד. זה, אני אומר, זה הופיע לפני כן אצל ברוך טעם, אבל שם בעצם זה, הם היו האנשים שניסחו את זה בצורה מפורשת. מה זה כוח נאמנות? יש
אני מחפש, אני נמצא לך בגוגל.
לא, זהו, אני צריך להיזכר, פרח לי באיזה מקרה, הרשב"א מדבר, באחד המקרים פה בבבת, או באיפשהו בדף למדגים הזה אמור להיות, הוא קורא לזה מיגו נגד עדים, וכולם תמהים, אז דבר כזה הוא לא מיגו נגד עדים. עוד אחד כפה ואיזשהו ראש מקשר לרשבה ואיזה זה אני רוצה משום מה ברח לי איפה זה אין פה ראש טוב, קיצור, אז אני יש פה דוגמה אחרת פשוט יותר מסובכת יש שתי דוגמאות שאני חושב עליהן בהקשר הזה העיקרון הוא כזה, אני כרגע לא מוצא את המקרה, העיקרון הוא כזה. בן אדם בא ואומר, נגיד, פרוע במיגוד מזויף. אתה יודע? עכשיו...
יכול להיות שזה בלמד ג' עמוד ב'?
אה?
חפשת בלמד ג' עמוד ב'?
כן. חפש בלמד ג' עמוד ב', אבל...
זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי היי תסעד את אהבתהו והי תסעד את האכל שני חזקה
אוקיי
ואז אומרים שהרשב"א אומר שזה זה לא ממש מגון נגד עדים אלא עדים נגד טענה נסמך את הילדים נגד
לא, 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 זה משהו אחר. יש שם... מה שקורה זה שיש...
דמיגו דמצי אמר, לא אכלתי פירות. יכול להיות, שורות הרחבות, שורה שנייה.
יש שם ההודעה, ההודעה שלו, ההודעה שלו, הנה. זהו, זה השטר הזייפה. זאת אומרת, זה המקרה שאנחנו דיברנו עליו, וזה למד בית עמוד בית. זה המקרה שדיברנו עליו קודם, שהבן אדם בעצם לחש לדיין שהשטר שהוא מחזיק מזויף, אבל היה לו שטר אחר שעבד. עכשיו, יש לו מיגו, כי הוא היה יכול להישאר עם השטר הזה ולהגיד שהשטר הזה הוא טוב. בסדר? אז הרשב"ן טוען שהמורה שלא מקבל את המיגו הזה, רב יוסף שלא מקבל את המיגו הזה, וזה בגלל שזה מיגו נגד עדים. למה זה מיגו נגד עדים? כי הרי הוא עצמו הודה, הוא עצמו הודה שהשטר מזויף. לכן זה מיגו נגד עדים. יש הודעת בעדין שלו שהשטר מזויף. זה מיגו נגד עדים. אז שואלים הרמב"ן והראש,
מי זה העדים?
הודעת בעדין היא כמאה עדים. השואלים הרמב"ן והראש, בניסוח שלי, מיגו נגד עדים זה כאשר אני טוען טענה א', יש לי מיגו שיכולתי לטעון טענה ב', ויש עדים נגד טענה א'. אז יש מיגו לטובת טענה א', ועדים נגד טענה א', זה מיגו נגד עדים. מה קורה אם יש עדים נגד טענה ב'? זה אין מיגו, נכון? זה לא מיגו נגד עדים. במקרה כזה אין מיגו, כי לא יכולתי לטעון את טענה ב', כי יש עדים נגד זה. עכשיו, המקרה הזה של רשב"ם זה שהעדים הם נגד טענה ב', לא נגד טענה א'. למה הוא קורא לזה מיגו נגד עדים? למה? כי הוא אומר, היה לי שטר אחר שעבד. זאת הטענה שאותה הוא טוען, זאת טענה א'. מהי טענה ב'? יכולתי להישאר בטענה שהשטר הזה הוא שטר כשר. זה האלטרנטיבה, זה הטענה ב'. ונגד זה יש הודעת בעל דין, הוא אמר שהשטר הזה מזויף. אז אתה יכול להגיד שאין לי מיגו, כי יש עדים נגד הטענה אלטרנטיבית, אבל איך אתה קורא לזה מיגו נגד עדים? זה מה שהם מקשים על הרשב"א. יש עוד דוגמה לזה, אז עכשיו אני אסביר את זה. לפי הכוח נאמנות, למה כן אפשר לקרוא לזה מיגו נגד עדים? בעצם, הנקודה היא כזאת, וזה חוזר לרמב"ם הזה שקראתי קודם. נגיד שאני טוען פרוע במיגוד אל האדם, או במיגוד המזויף. עכשיו, בית דין בעצם עושים את החשבון שהרמב״ם, שהבאת מהרמב״ם קודם. הם אומרים, הרי אני בעצם יכולתי לזכות בטענת לאדם, או בטענת מזויף. בית דין בעצם אומרים, מבחינתנו, אתה טוען לאדם, אתה לא טוען פרוע. בפשח אתה טוען פרוע, מבחינתנו טענת לאדם. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה, נגיד, תיקחו עורך דין שמגן על לקוח שהוא עצמו לא מאמין לו. שאלה אם זה אתי להגן על לקוח כזה. עורך דין עצמו חושב שהוא גנב. אם יש לו ראיות, אז נדמה לי שאסור לו. אבל אם לא, אין לו ראיות, אבל ההתרשמות שלו, הוא לא מאמין לבן אדם. לא, ברור לו שהוא גנב. בסדר? האם מותר לו להגן עליו? נדמה לי שהמקובל שם אצל הכנופיה היא שזה בסדר. אפשר להגן עליו. למה?
פרנסה.
מה? פרנסה. למה? בגלל ש... בגלל ש...
מיגו שחזת לעורך דין שכן מאמין לו.
אז זה גם נכון. אז זה המיגו שלו, אבל למה? מה עם המיגו של עורך דין? אבל העורך דין בעצם אומר, אני כשאני אומר שהוא לא גנב, אני לא טוען טענה עובדתית בבית דין ומשקר. אני מציב רף ראייתי בפני התביעה.
נכון?
בדיוק. אתם כדי להרשיע אותו, צריכים להוכיח, נגיד אני טוען שהבן אדם, אתם טוענים שנס דרך החלון הזה וככה הוא גנב בבית, אני טוען שהוא בכלל עשה דיאטה, הוא היה אז שמן. הוא לא יכול היה להיכנס דרך החלון הזה. ככה אני טוען. עכשיו, אין לי ראיות שהוא עשה דיאטה, ואני גם לא חושב שהוא עשה דיאטה. ואני טוען, יכול להיות שהוא עשה דיאטה. אדם רגיל לא נכנס דרך החלון. אז עכשיו הוא רזה, אולי הוא עשה דיאטה עכשיו. עכשיו, הטענה הזאת היא לא טענה שאומרת לבית דין, הוא עשה דיאטה. אלא הטענה הזאת אומרת, אתה התובע, בשביל להרשיע אותו, תצטרך להוכיח שהוא לא עשה דיאטה. זאת אומרת, הטענות של העורך דין, בסך הכל תפקידן לשים רף ראייתי בפני התובע. הוא לא משמש פה כעד, העורך דין. הוא לא משמש כעד, זה שקר, הוא לא יכול לשקר לבית דין. אבל אם הוא רק אומר לתובע, איזה רף אתה צריך לעבור כדי להרשיע את מרשי, זה בסדר גמור. כי גם אם אני חושב שהוא גנב, לכלא נכנסים רק בראיות. לא מספיק להתרשם שהוא גנב. ולכן אני צריך להגדיר איזה ראיות נדרשות כדי להכניס אותו לכלא. וזה מה שאני אומר פה. כשאני טוען את הטענה בתור עורך דין, אני בסך הכל אומר לך איזה ראיות אתה צריך להביא כדי לצלוח את המשוכה הזאת, כדי להצליח להרשיע אותו. עכשיו, זה הרעיון של מיגו. ברעיון של מיגו בעצם הדיינים הם העורכי דין. והם אומרים לתובע, תשמע, הרי אין לך בכלל ראיה שהייתה הלוואה. מה, אתה בונה על טוב הלב שלו? הוא הודע שהייתה הלוואה, רק הוא טוען שהוא פרה. לך אין בכלל ראיה שהייתה הלוואה. אז אנחנו אומרים מזויף, לאדם. אנחנו אומרים לאדם. את הטענה הכי טובה שהוא יכול היה לטעון, אנחנו נטען. למה? לא כי באמת אנחנו פוסקים לאדם. אלא כי אתה, כל עוד לא תוכיח שהייתה הלוואה, אז אל תבנה על טוב ליבו, ואחרי זה גם תתבע אותו מכוח זה. זאת אומרת שאנחנו מציבים רף ראייתי בפני התובע. כך עובד מיגו כוח נאמנות, לא כוח טענה. קודם אמרתי שבית הדין עושה את החשבון ואתה יוצא מוחזק. זאת אומרת, אם אתה יכולת לזכות בטענה בלי להעביר ראיות, אתה מוחזק. עכשיו זה ניסוח אחר. בית הדין בעצם טוען עבורך בפועל את מה שיכולת לטעון בכוח.
יש איזה נפקא מינה להבחנה הזאת?
כן. למשל פה, אצל הרשב"ם, שזה רק נפקא מינה להסבר, אבל יש גם נפקא מינות ממש. פה, במקרה של הרשב"ם, נחזור רגע לרשב"ם. הרשב"ם בעצם אומר שאני אומר שהשטר שאני מציג בבית דין הוא מזויף, אבל היה לי שטר אחר שעבד. אוקיי? ויש לי מיגו שיכולתי להישאר עם זה שהשטר הזה הוא כשר, שהוא לא מזויף בכלל. עכשיו, יש הודעת בעל דין שלי שהשטר הזה הוא מזויף. אז המיגו הזה, אומר הרשב"ם, זה מיגו נגד הדין. למה זה מיגו נגד הדין? הרי הטענה שהשטר הזה הוא כשר היא טענה ב'. היא לא טענה א', שיכולתי לטעון. טענה א', זו הטענה שאותה אני טוען בפועל, זה שהיה לי שטר אחר, שעבד, אני רוצה את הכסף. רק יכולתי לטעון, טענה ב', שהשטר הזה שאני מציג לכם הוא לא מזויף אלא הוא כשר. נגד זה שהודעת בעל דין, אתה כבר הודעת קודם שהוא מזויף. למה זה נקרא מיגו נגד הדין? למה זה לא מפיל את המיגו? כך שואלים הראש והרמב"ן, נכון? זה פשוט לא מיגו, לא שזה מיגו נגד הדין. אין פה מיגו. לא. בגלל שבעצם אני נחשב כאילו שאני טוען שהשטר הזה כשר. בית הדין טוענים עבורי השטר הזה כשר. אני בעצם אומר השטר הזה מזויף, או קרא לי שטר אחר שעבד. אבל הטענה האלטרנטיבית, טענה בית, השטר הזה כשר. בית הדין טוען עבורי את זה. עכשיו, אני עצמי הודיתי שזה שטר מזויף. אז זה מיגו נגד הדין. זאת אומרת, כי הטענה ב' שאותה יכולתי לטעון, זאת הטענה שאני טוען בפועל. כשהמיגו הוא נגדה, כשהעדים הם נגדה, זה מיגו נגד עדים. לכן הרשב"א אומר, זה מיגו נגד עדים. אני אביא לכם אולי דוגמה אחרת, בנסרא דרבי אבא. בן אדם בא וחטף חפץ, זה בדף, בדף הבא. בן אדם בא וחטף חפץ, לא מדגים אל עבוד בית. חטף חפץ מחברו. עכשיו, יש עד אחד שהוא חטף. אם יש שני עדים שהוא חטף, אז הוא צריך להחזיר. זה מה שדיברתי קודם. אם אין עדים בכלל שהוא חטף, אז הוא יזכה במיגו. הוא יכול להכחיש בכלל שהוא חטף, יכול להגיד שהוא לא חטף בכלל. מה קורה כשיש עד אחד? מה דענה בזה? זה נסחה דרבי אבא. הוא חטף נסחה, והיה עד אחד על החטיפה. עכשיו, ברמה העקרונית, עד אחד מחייב אותי שבועה. שני עדים מחייבים אותי ממון, עד אחד מחייב אותי שבוע. אז יכולתי להכחיש ולהגיד לא חטפתי, רק אז הייתי צריך להישבע. נכון? כי העד אומר שכן חטפתי, צריך להישבע, אבל הייתי זוכה. עכשיו השאלה אם דבר כזה יוצר מיגו או לא יוצר מיגו. זה הדיון של הראשונים פה, כי אם הטענה אלטרנטיבית הייתה מאלצת אותי להישבע, אז יכול שבגלל זה לא טענתי אותה, כי לא רציתי להישבע. זאת אומרת, כל מיני עניינים אחרים. אבל אז תוספות עכשיו שואל, אז בואו נשביע אותו על הטענה שהוא אומר, חטפתי את שלי. ואז לא תהיה בעיה. כי בטענה האלטרנטיבית שלא חטפתי בכלל, טענת המיגו הייתי נשבע כנגד העד. וגם עכשיו מאלצים אותי להישבע. אם בשתי הטענות הייתי צריך להישבע, זה המיגו בעינו. אם בטענה א', שאותה אני טוען, אני לא צריך להישבע. יש לי טענה אחרת יותר טובה שיכולתי לזכות, אבל אז הייתי צריך להישבע. זה לא מיגו, כי אולי לא טענתי את הטענה ההיא, זה אמר לצאתי להישבע, אבל לא רוצה להישבע. אבל אם אני נשבע בכל מקרה, גם על טענה א' ישביעו אותי. אז מה הבעיה? אז יש לי מיגו. יכולתי לטוען את טענה ב', כי הרי להישבע אני בכל מקום נשבע. לפחות הייתי טוען את הטענה הטובה יותר. כך תוספות שואל. עכשיו השאלה היא, מה זאת ההצעה הזאת של תוספות על המיגו, על השבועה הזאת שאני ישבע, שחטפתי את שלי? הרי אני לא נשבע פה נגד העד. העד טוען שחטפתי, וגם אני מסכים שתימא שלי פה להישבע. זה מין איזה שבועה שאנחנו ממציאים רק כדי להציל לו את המיגו. שבועה דרבנן כזאת שתוספות מציע, בוא נמציא שבועה, נחייב אותו להישבע על זה שהוא חטף את שלו, כי זה יציל לו את המיגו. אוקיי? מה זה השבועה הזאת? בתוספות בסוף הוא מביא דעה שממנה משתמע שזו שבועה דאורייתא, זו שבועת עד אחד. איך אפשר להבין את זה שבועת עד אחד? אני הרי מסכים, העד אומר שחטפתי, וגם אני אומר שחטפתי. אני לא נשבע נגד, אני לא מכחיש את העד. מה זה שבועת עד אחד? הטענה היא, זה מיגו כוח נאמנות, עוד פעם. הרי אני טוען, חטפתי את שלי. במיגו שיכולתי להגיד, לא חטפתי בכלל. נכון? אם הייתי אומר לא חטפתי בכלל, הייתי חייב שבועת עד אחד, כי העד אומר שכן חטפתי. אז הייתי מכחיש אותו. רק עכשיו, אני טוען, חטפתי את שלי. עכשיו אני טוען לא חטפתי לך, אני טוען חטפתי את שלי. זה לא מתנגש עם העד, פה אין חיוב שבוע. אוקיי? אבל התוספות לא, יש פה חיוב שבוע. למה? כי אני נחשב כמי שטוען לא חטפתי. זה מיגו כוח נאמנות. אני בעצם טוען חטפתי את שלי. יש לי מיגו שיכולתי להגיד לא חטפתי. לפי תפיסת הכוח נאמנות, הטענה שאותה אני טוען היא בעצם טענה ב', היא לא טענה א'.
היא לא נשבעת.
אני לא, רגע,
אני לא נשבל אותם.
רגע, רגע. אז אני בעצם טוען את הטענה לא חטפתי. לכן באופן עקרוני אני חייב שבועת עד אחד, כי יש עד אחד שכן חטפתי. עכשיו, הרי בפועל אני אומר כן חטפתי. אז אומר התוספות, טוב, אז את שבועת העד אחד הזה נשביע אותך על מה שאתה אומר. אבל עדיין אתה חייב שבועת עד אחד. כי אם זה לא היה כוח נאמנות, אז לא היה פה בכלל מקום לשבוע דאורייתא. אתה לא מכחיש בכלל את העד, למה להישבע? באמת כך כולם לומדים, וכך התוספות בהתחלה בפירוש אומר, זה שבועה דרבנן. אבל בסוף התוספות מדויק בלשונו שזו שבועה דאורייתא, שהוא מחויב מן התורה להישבע. ואז השאלה איך אפשר להבין דבר כזה? אני חושב שרק עם מיגו כוח נאמנות. בעצם אני נחשב שאני טוען לא חטפתי, זה נגד העד, זה מחייב אותי שבועה. יכול להיות שבפועל לא יחייבו אותי להישבע שלא חטפתי, כשאני אומר בבית דין כן חטפתי, רק חטפתי את שלי. בוא נתרגם את החיוב שבועה הזה דאורייתא, תישבע על מה שאתה כן אומר.
מה זה שבועת עד אחד שאני בכלל לא נשבע על מה שמעיד?
אני חייב שבועה כי יש עד נגדי.
זה אני מבין, אבל לקרוא לזה שבועת עד אחד.
כן, אני בעצם נחשב כמי שטוען לא חטפתי, זה מה שבית דין טוען עבורי.
אבל לא זה אני נשבע.
לא משנה, בית דין טוען עבורי לא חטפתי, אתה מסכים שהייתי צריך להישבע?
אני מדבר על השבועה, השבועה היא לא על זה.
אז בוא, תן לי
רגע. שבועה היא על משהו אחר.
אני אעשה את זה בשלבים ואז אולי זה כן יהיה מובן. אם בית דין היה טוען עבורי לא חטפתי, כן? אז העד היה מעיד נגדי, הייתי צריך להישבע, נכון? אז בית דין בעצם טוען עבורי, לא חטפתי. אז בעצם אני חייב שבועת עד אחד. עכשיו, אני לא יכול הרי להישבע על זה, כי אני טוען שחטפתי את שלי. מה היה צריך להיות הדין? בתוך שאני לא יכול להישבע, משלם. כי אני חייב שבועה, יש עד, לא יכול להישבע, כי סוף סוף אני טוען, מסכים שחטפתי, אני לא יכול להישבע שלא חטפתי, אז מתוך שאני לא יכול להישבע, משלם. אבל זה יוצא אבסורד. זה יוצא אבסורד, כי מה שיוצא זה שאם אני הייתי מתנגש עם העד, הייתי זוכה בדין. עכשיו שאני מסכים לעד, אני לא אזכה בדין.
כן, אבל זה גם...
אז תפתור אותי משבועה, אבל להגיד שאני חייב לשלם, כי אני לא יכול להישבע. אז לכן אני אומר, לא, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשביע אותך על מה שאתה כן אומר. וכך תזכה. כי מגיע לך, אם כל מה שמחייב אותך זה רק עד אחד, כשרק מה שעומד נגדך זה עד אחד, זכותך להישבע ולהיפטר. עכשיו, נכון, פה המציאות היא כזו, שאתה לא יכול להישבע כנגד עד. תישבע על מה שאתה אומר. אבל הרי לא, האלטרנטיבה היא פשוט לחייב אותך לשלם. זה ודאי לא הגיוני. כל מה שיש זה רק עד אחד נגדך, איך יכול שיחייבו אותך לשלם? אז מה שתוספות אומר, אוקיי, אז תישבע שבועת עד אחד ותיפטר. נכון שפה במקרה הזה לא תוכל להישבע נגד העד, תישבע מה שאתה כן טוען. כמו יתומים נגיד, כשבא עד אחד שהאבא היה חייב. היתומים לא יכולים להישבע, הם לא יודעים אם האבא היה חייב או לא. מה נעשה במצב כזה? אז לפחות נשביע את היתומים שאבא שלהם לא אמר להם שהוא פרה. על מה שהם יודעים לפחות שישבעו. עכשיו, יש מקום להגיד שזו שבועת התורה. למרות שזו לא השבועה הרגילה של שבועת... כי בנסיבות האלה, הרי אתה לא יכול לפתור אותו בלי שבועה, מצד שני חייב אותם לשלם כי הם לא יודעים, זה אבסורד. אז מה תעשה? תשביע אותם על מה שכן אפשר. אבל זה עדיין, זה הופעה של שבועת עד אחד. זה לא, זאת השבועת עד אחד. אני חושב שגם זו דוגמה למיגו כוח נאמנות. ואז בעצם יש לנו שני ניסוחים. ניסוח אחד זה הכוח טענה שהיכולת מזכות בטענה הופכת אותי למוחזק. זה הקהילות יעקב. הקובץ שיעורים אומר, לא, אני באמת הוא המוחזק, לא אני המוחזק. אבל אני זוכה בגלל שאני טענתי בפועל את הטענה ההיא. אני חושב כמי שתאבד אם טוען עבורי את הטענה שיכולתי בעצמי לטעון. Okay? ולכן אני זוכה. זה הכוח נאמנות. זה לא הופך אותי למוחזק, אלא זה פשוט, אני זוכה כי טענתי את הטענה ההיא, ובטענה ההיא אני ודאי זוכה. אוקיי? Okay? אלה שתי התפיסות של האלטרנטיבה למעלה לשקר. Thank you.